שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס, הוצאה לאור, בו אנחנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום וכמובן ההוצאה לאור. והפעם נמצאת איתנו הפסיכולוגית החברתית, דוקטור לירז מרגלית. היי לירז.
היי שרון.
אני חייבת להגיד סוף סוף, כי אנחנו שוחחנו בעבר בכל מיני הזדמנויות, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל שוחחנו במשפחה גרעינית ובעוד הזדמנויות, ואני גם עוקבת אחרי פועלך, אז אני שמחה מאוד לפגוש אותך, ושמחתי מאוד לקרוא את הספר שלך, שנדבר גם על תוכנו וגם על סביבת התוכן שלו. אני אקדים ואומר שאני חושבת שהוא ספר חובה. ושאני מקווה שהוא ייכנס, נכון, יש את הביטוי הזה, ייכנס לתוכניות הלימודים. כן. בהחלט ספר חובה, למרות עוד ספרים שמשיקים לתחום נכון. שלו, אבל אני חושבת שהאופן שבו הוא מרכז את המידע והגישה שלו הם ייחודיים. הספר נקרא עיצוב התודעה, הנדסת ההתנהגות והתחושות שלנו בעידן הדיגיטל. והוא יצא כאמור כאן בהוצאת פרדס. מתי הוא יצא?
יצא במרץ.
אוקיי.
ממש לשבוע הספר.
יפה. זה כיף להיות בעלים של ספר?
אני אגיד לך מה, זאת הייתה תחושה מוזרה, כי הרבה שאלו אותי את זה, כלומר, זאת שאלה שאני מקבלת הרבה, אחרי ההשקה של הספר, שואלים אותי, אוקיי, אז איך ההרגשה? אז אני חייבת להגיד שבהתחלה התייחסתי לזה קצת מוזר מבחינתי, אני התייחסתי לזה כעוד משהו שאני עושה.
בדיוק על זה אני שואלת.
ואז כשהתחלתי לקבל את הפידבקים ולקבל תגובות של אנשים, ואנשים באו ורוצים הקדשה ורוצים לדבר על הספר, אז פתאום הבנתי שזה משהו אחר, שמשהו אחר קרה, שעשיתי איזשהו צעד שהוא לא כמו שאר העבודה שאני עושה. ואני חושבת שיש בזה משהו, כן, בהחלט מאוד מאוד מרגש, שאני אפילו לא ציפיתי לו.
כן, אז בואי נספר ששאר העבודה שאת עושה, את כמובן יש לך אתר וטורים בדמרקר,
נכון.
ופודקאסט ב-102, ואת באמת מתבטאת בנושאים האלו של עיצוב תודעה בעידן הדיגיטלי, בהרבה מאוד במות. ומי שרוצה לשמוע ולקרוא אותך יכול. אז בעצם מה הביא אותך בכלל, בעיקר בן אדם שמגיע מתחום של דיגיטל, לרצות ארטיפקט כזה, חפץ בעולם הפיזי, למה בכלל לאגד את כל האמירה והעשייה שלך לתוך מקום אחד?
אז היו לי פה שתי מטרות מרכזיות. קודם כל, משהו עבור עצמי. כי אני כותבת על זה כמו שאת אומרת, יש המון אוטלטים, המון פלטפורמות שבהן אני מתבטאת בנושאים האלה, אבל רציתי לספר סיפור קוהרנטי מההתחלה ועד הסוף, שישלב כן את כל הידע שלי בנושא, אבל הייתה לי למעשה עוד מטרה, כי אני מספרת את הסיפור לא רק באופן התיאורטי, כלומר בספר הזה מה שאנחנו רואים, יש איזשהו ממשק בין המוח שלנו ובין החלקים הפסיכולוגיים, לאיך מושכים בחוטים של החלקים הפסיכולוגיים. אני ניסיתי לא רק להביא ידע של אוקיי, תיזהרו, אתם יכולים להתמכר, אלא איך בדיוק המנגנונים עובדים, כן. זה מצד אחד. אבל מצד שני גם, אני חייבת להגיד שהייתי שם. ואני מאוד מנסה לא להשתייך לקטגוריה של אותם אנשים שראו את האור, כי אני שונא את האנשים האלה, באופן אישי. כלומר, זה לא עכשיו, כן, עשיתי נזק לעולם, ועכשיו אני באה להקות על חטא.
בואי נעשה פה טיפה בנייה. באמת, יש, בהקדמה שלך, את בעצם מספרת את הסיפור האישי, ש... עבדת, בעצם עבדת מה שאני קוראים אצל הרעים, אני יכולה להגיד אצל הרעים, זה בסדר?
כן, תגידי.
בעצם עבדת בייעוץ פסיכולוגי חברתי, שמטרתו לעודד רכישה אצל אנשים, לאורך אני חושבת 6 שנים, נכון?
כן, כן, נכון.
ובעצם את כותבת שם שיום אחד איזשהו טוקבקיסט אמר, הדוקטור הזאת, במקום לעשות טוב לעולם, היא לוקחת את כל הידע הרב שיש לה,
נכון.
על נפש האדם, ורותמת אותו למטרות שאינן טובות. מה שכן, את לא סוגרת שם את הסיפור, את לא אומרת, הו, בעקבות זאת, תפסתי את ראשי ואמרתי, לא, אני אלך מכאן ועשה משהו אחר, את לא סוגרת את הסיפור
נכון,
הזה.
נכון, בכוונה, ובאמת הרבה שאלו אותי את השאלה הזאת, ואני לא סוגרת את הסיפור, כי אני לא רוצה לספר סיפור שבו, כן, עבדתי עם הרעים, ואז גיליתי את האור, ויצאתי החוץ היום אחד, ועכשיו אני עושה רק טוב, כי זה לא הסיפור, כי זה לא נכון. אני כן מספרת סיפור אחר, שהוא סיפור יותר ריאליסטי, יותר מציאותי. אנחנו, בגלל האופן שבו המנגנונים שלנו בנויים, אנחנו לא אוהבים סיפור ריאליסטי, אנחנו אוהבים סיפורי סינדרלה. אבל לא, אין פה סיפור סינדרלה.
זה לא נכון, כי את עדיין עושה את זה בעצם.
א', אני עדיין עושה את זה, וב', גם כשעשיתי את זה, זה לא ש... עשיתי את זה ולא ידעתי מה אני עושה, ידעתי, אבל היו דברים אחרים שהשפיעו עליי, כי ברגע שאני הייתי בחברה הזאת, אני גם הייתי הפנים של החברה, ואני הייתי בכל העולם, ואני הייתי כל חודש בכנס, בארצות הברית ובקליפורניה ובאירופה, והיה לי טוב, היה לי טוב, ומבחינתי אמרתי, אוקיי, זאת החברה הקפיטליסטית.
כל מי שעובד בהייטק טוב, לא חביבתי, זה תנאים תנאים.
נכון, נכון, אבל מבחינתי ככה עובד המנגנון הקפיטליסטי. וכן, בשלב מסוים, אני אגיד שברגע שקיבלתי את הטוקבק הזה, ויצא לי לחשוב על זה כבר, והיה איזה עיתונאי שאמר לי, אז למעשה את עובדת בלהוציא כסף לאנשים מהארנק, אז אמרתי לעצמי, כן, אני קודם כל רוצה שאנשים יבינו איך העולם הזה עובד, וברמה האישית אני כן אסגור את הסיפור. ברמה האישית, אני אמרתי לעצמי שאני לא עובדת עם חברות הימורים, ואני לא עובדת עם חברות שכל מה שהן מנסות לעשות זה להוציא כסף לאנשים. אני כן מחפשת לעבוד עם חברות עם משמעות, אבל בהחלט אני עדיין שם, אני עדיין עובדת עם המון סטארט-אפים והמון חברות מאוד מאוד גדולות, וכן אני עוזרת להן להיות יותר רווחיות, אבל אני דואגת שהרווח שלהן לא יהיה על חשבון, אלא יהיה כדי לשפר את החוויות של האנשים.
אוקיי, שכמובן זה גם כן דבר שנתון לדיון, מה זה נקרא לשפר חוויה של אנשים, כי יש הרבה שיגידו, אין כחוויית השופינג כדי לשפר את חופשתך.
נכון, נכון, זה... נכון, אז אני כן, את זה אני יכולה להגיד, ואני מרשה לעצמי, אם אנחנו בשיחה כנה להגיד בפה מלא, אני לא עוזרת לשפר את חוויית השופינג, אני לא עוזרת יותר לאנשים להוציא כסף בלי שהם אפילו ישימו לב שהם מוציאים כסף, וכן יש לי איזשהו שיפט שאני היום מנסה לבוא ולעזור לחברות שמתעסקות במשבר האקלים, ומתעסקות בלגרום לנו לתזונה טובה יותר, וחברות גם המון חברות פיננסיות שמנסות לתת הלוואה לאנשים על בסיס פרופילים בפייסבוק, על בסיס מאפיינים פסיכולוגיים, כלומר כל המקומות האלה שאני רואה שהן יכולות להביא ערך לאנשים, למשל, אני לא מדברת על אפליקציה שרק עושה טוב לעולם, אבל סתם, כן. עכשיו פנו אליי עם רעיון לבוא ולקחת את כל הרכבים ההיברידיים ואת כל התחנות הגינה, ולעשות כמו אובר לתחנות הגינה. אז נכון שזה לא הדבר הכי טוב בעולם.
לא מזון ליתומים.
בדיוק, אבל אני כן רואה בזה, אני כן רואה בזה משמעות, ואני כן רואה בזה ערך, ובסוף זה מה שאני עושה, וזה מה שאני יודעת לעשות. אז אני כן משתדלת לעשות טוב יותר, אבל מבחינתי הדבר הטוב שעשיתי זה לבוא ולהגיד, הייתי שם, אני יודעת איך זה עובד, זה לא סתם שמועות, אני ישבתי בחדרים האלה, וככה זה עובד, זה העולם.
אוקיי, כן, אז אני חייבת להגיד ששוב, למרות שידעתי, וזה אחד מהדברים שבעצם גם את אומרת כל הזמן, גם אם אתה יודע וגם אם אתה מודע, אז א', אין לך שליטה. עובד, אני חייבת להגיד שקראתי את הספר הזה ברובו בזעזוע מוסרי עמוק. אבל לפני שבעצם נחזור לנושא המוסר, בואי נפרוט קודם כל את האופנים, את אופני השליטה. בעצם הספר הזה מורכב מהרבה פרקים שמפרקים את האופנים של המניפולציה, של השליטה. בעצם אני חושבת שהמילים שאני משתמשת גם הן מעט מחובסות, של הרמייה, של הכפייה, של הכחש, של דברים כאלו שנעשים בעצם ביום-יום. אז אחד הדברים שכן למדתי מהספר ולא ידעתי, למשל, זה שכמות, רמת המוניטורינג שעושים לפעולות שלנו היא גם, למשל כשאנחנו מלאים טופס דיגיטלי, נכון? שבעצם מתחקים אחר הקצב ואחר האופן.
קצב ההקלדה.
קצב ההקלדה.
אבל זה הפך להיות יותר מזה. אני אסביר. למשל, אחד הנושאים הכי משמעותיים עכשיו, לפחות בחיים שלי, שהמון חברות לקחו אותי, זה דווקא תחום הסייבר. אני לעולם לא חשבתי שאני אהיה חלק מתחום הסייבר, בכלל אני למדתי הרי פסיכולוגיה, אבל מה שמסתבר שהגורם האנושי הוא הגורם הכי חלש בחוליה הזאת. עכשיו, יש היום תחום חדש שנקרא social engineering, שזה כמו שעושים לנו מניפולציה בסופר לקנות יותר, ותמיד ישימו את החלב בסוף.
כן.
ואגב,
אחד... ממתקים בקצה ליד הקופה, ודברים בגובה של הילדים.
חד משמעית.
הרי ההנדסה אינסופית.
אז אחד הדברים שלמדתי, כשאני עובדת עכשיו עם אחת מרשתות המזון, דווקא בארצות הברית, שהם מגדילים את המרצפות, באזורים מסוימים, לפעמים, כי ברגע שאת הולכת עם עגלה, זה יעט אותך, את הקצב של העגלה, ואז את תקני יותר.
כשהמרצפת גדולה יותר, זה יגרום לי לפסוע...
עם העגלות הענקיות האלה, כן, לאט יותר.
אוקיי.
וזה ממש עובד, כי באזורים האלה, באמת אנשים מעטים את הקצב, אז יש להם יותר זמן להסתכל על המדפים, ואז הם שמים יותר בעגלה. אז בסוף הכל זה...
זה אלו שהולכים בכלל לסופר, ולא שיושבים בבית כל היום...
נכון.
על התחת ומזמינים באינטרנט,
נכון? בדיוק.
אתה לא יודע מה... איפה יותר מסוכן לך? ללכת על המרצפות הגדולות, או לפסוע במשעולי האתר של הסופר?
אז חד משמעית, אם לזה דווקא יש לי תשובה, חד משמעית יותר מסוכן בסופר, כשאנחנו מדברים על רכישה של מצרכים, למה? הרי בכל סופר היום יש...
אני אשתך סוגריים, שאנחנו אומרות מסוכן, אנחנו מתקוות לרכישה שלא התכוונת לבצע. לא סתם רכישה. רכישה לא מתוכננת.
אז זה מדיד, זה בסוף מדיד. עכשיו, בכל סופר הרי היום יש מאפייה. הסתבר שכלכלנים בדקו את זה, והרבה יותר רווחי לסופר להזמין את כל המצרכים מאיזושהי מאפייה ליד, ולא שהמאפייה תהיה אין-האוס.
אבל הריח, גבירתי,
אז מה הריח?
הריח.
בדיוק, שרון, אבל מה הריח? מסתבר שהריח, אנשים חושבים, אוקיי, הריח גורם לנו לקנות יותר מוצרי מאפה. לא, לא, לא. הריח גורם לנו לקנות ב-31% גם יותר מוצרים סגורים, גם את הבמבה וגם את הפסטה.
הריח הוא תאוות החיים עצמם, כמובן.
חד משמעית.
אין כמו להיכנס לסופר עם ריח של מאפייה.
נכון.
ההפך, אני מיד ידוע לי שאני אמנה ממאפים, כי הריח מסמל אצלי פחממה ריקה, אבל זה לא יגרום לי לא לקנות דברים אחרים.
אבל זה לא יגרום לא לקנות, אז תקני יותר דברים אחרים, נכון?
יותר ירקות.
31% זה מטורף, כן. אז זה גם הנדסה חברתית. אז עכשיו כשאנחנו הולכים לתחום של הסייבר, אז מסתבר של קווין מיטניק, הוא היה אחד מהפורצי הסייבר הכי גדולים בעולם, הוא היה בכלא והוא כתב על זה ספר, ואז הוא כותב, תראו, אנשים מנסים להבין מה הסוד שלי, אין לי מושג בטכנולוג, אני לא כזה טכנולוג טוב, יש אנשים הרבה יותר טובים ממני, אבל אני תמיד ידעתי שאני צריך להתחפש או למנקה, או לטכנאי, ואני מחייך ובקריצה, וזה בסוף החוליה הכי חלשה, כי חברות משקיעות טונות של כסף בכל מיני תוכנות הגנה, הן לא משקיעות בגורם האנושי. עכשיו, למה אני חוזרת לטופס הדיגיטלי? כי אחת מהחברות הסייבר הכי גדולות בעולם באה ואמרו ללירז, אנחנו רוצים ממך שני דברים. אנחנו רוצים שתאפיינים לנו מאפייני אישיות של האנשים שהם הכי רגישים. עכשיו, שרון, מה שקורה באופן רגיל בחברות, שלאנשי מחירות ואנשי שירות יש אופי מסוים, הם מאוד אינטראקטיביים, הרבה יותר ממתכנתים, בלי, את יודעת, יש, זה בממוצעים. אז הם גם אנשים שהכי קל לעשות עליהם מניפולציה. ואז אם אני ארצה להוציא את ה...
ככל שאתה כאילו רגיש ואנושי יותר, יותר קל
משמעית.
לתחמן אותך עם כל מיני דברים. הבנתי,
בדיוק.
אוקיי.
אז אחד הדברים שביקשו ממני זה קודם כל לייצר מאפיינים של אנשים שהם יותר מודעים, להיות בעצם באיזשהי סוג של שאפשר לעשות עליהם מניפולציה. והצד השני זה לראות עם אנשים שיותר סיכוי שהם יהיו הקרים. כלומר, הרבה פעמים בתוך החברות עצמן אנחנו לוקחים מישהו כזה. אז אחת התכונות שגיליתי, גיליתי כמה תכונות, זה הרבה פעמים קשור דווקא בהדוניזם, אנשים שרוצים את הכסף הגדול ורוצים איזושהי דרך מהירה להשיג אותו. הרבה פעמים זה דווקא לא הניסיון לפגוע במישהו, אלא דווקא סוג של סטטוס, של אגו, של עשיתי את זה, של הצלחתי. ודבר נוסף זה עם אנשים מאוד אימפולסיביים. אימפולסיביות זה תכונה מאוד משמעותית. אז מה אנחנו עושים כדי לבדוק את זה? אני אגלה סוד מקצועי. כדי לבדוק אימפולסיביות אצל אנשים, אני מייצרת טופס עם כפתור, שצריך, ברגע שסיימנו עמוד אחד, צריך להגיע לעמוד השני. ואז אני דואגת לשתול שם כפתור, בכוונה שלא עובד. ואז אני סופרת כמה קליקים אנשים עשו בעצבים, כדי לגרום לזה לעבוד. כמו ללחוץ על מעלית.
כן.
גילינו שככל שאנשים יותר לוחצים, רמת האימפולסיביות שלהם הרבה יותר גבוהה.
זה כלומר, מעיד על רמת אימפולסיביות יותר גבוהה.
חד משמעי. אוקיי, יש כן. עוד משתנים כמובן. כלומר, יש הוראות. אם הם בן אדם לא קרא את ההוראות, שימו לב, אם אתם לא קוראים את ההוראות ועושים נקסט, 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 זה גם מעיד. אני נותנת להם...
ואז בעצם, את לוקחת כל הנתונים האלו, ובעצם המוצר מותאם אישית לסוג מסוים של משתמש, נכון?
כן.
זאת אומרת, בעצם גם את לוקחת את הידע שלך בפסיכולוגיה, שבעצם הוא דווקא אפשר להגיד, מדבר על נפש האדם, הפרטית והפרטנית.
נכון.
ואת בעצם רותמת אותו לדיגיטציה של המין, אפשר להגיד.
חד משמעית, כן, אנחנו אחד הדברים הכי משמעותיים היום. תראי, אם בעבר כשאני רציתי להשפיע עלייך, אז הייתי שמה שלט חוצות ענק באיילון, אולי לא עלייך ספציפית, אבל על הרבה אנשים,
כן.
וזה היה עובד. אבל היום מבינים שהעולם הזה זה העולם הישן. אז היום, הרי פעם היה לנו מושג בשיווק שנקרא שדרת מנכ״ל. הרי בסופו של דבר זה לא משנה אם המודעה עבדה, או לא משנה מה המנכ״ל חשב. אז כדי לבוא ולהראות לו איזה אימפקט יש לנו, אנשים הסתכלו על הדרך שלו מהבית לעבודה, ובדרך...
ברור. הרי כל השלטים באיילון, בין השכונות הצפוניות ללב העיר, זה הכל שדרת מנכ״ל. אכפת להם מה קורה שבאמת קונים בקריית עתא?
בדיוק.
אכפת להם.
אבל איך אנחנו עושים את זה בדיגיטל? אז היום יש לנו גם דרכים לשם, אנחנו יודעים איפה המנכ״ל, נגיד הוא קורא וויינט.
משלמים להארץ במקום ל...
בדיוק.
ברוך.
אבל אני חייבת להגיד לך שזה הפך להיות הרבה יותר משמעותי מזה. אפליקציה בשם ספינר, שעכשיו הם גם בתביעות נגדי, כי הם כועסים שאני מדברת עליהם, אבל אני אגיד את זה בכל הזדמנות, כי חשוב לי להגיד מה הם עושים. הם מייצרים חבילות, למשל, את רוצה להיפטר מקולגה לעבודה. את עובדת בהייטק ובא לך להיפטר מקולגה לעבודה, מה את תעשי? את תדאגי שבכל מקום שאליו הוא ייכנס, הוא יראה, חמישה סימנים שהגיע הזמן לשנות את קורות החיים או כן. לרענן, או חמישה סימנים לדעת לעזוב את מקום העבודה, או עכשיו, התחום הזה.
זה מה שמשמש גם ליחסים בין אישיים, נכון? אני יכולה ככה גם להיפטר מחבר, נכון?
לא רק להיפטר מחבר, אם יש הרבה גברים, מה החבילה שגברים הכי קונים? חבילת בואי תקיימי איתי יחסי מין. מותר לקיים יחסי מין היום אחרי שתי פגישות,
כן.
או אל תישארי מאחור, וככה עושים פריימינג, יש מושג...
רגע, כשאני אבין, זאת אומרת, כן, אם גבר מעוניין, לא יודעת אם הוא באמת מעוניין, אבל אם הוא מעוניין לקיים את יחסי מין, הוא ידאג לכך שבטלפון שלי פתאום יופיע יותר ויותר כתבות...
בכל מקום שאת נכנסת.
מקום שנכנסת, בפיד שלי, או באמת
בפייסבוק,
או בגוגל חדשות שלי, בכל זה, שיופיע יותר ויותר...
במקרה כאילו.
הבנתי. אוקיי.
למה זה כל כך משמעותי?
מותר?
תראי, אין מותר, זה ג'ונגל.
אין מותר, זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו צריכות להגיע למקום הזה, לג'ונגל הזה. למה? הרי שוב, ברור שגבר לא יכול לבצע עליי מניפולציה כזו במציאות, וברור שסוחר לא יכול לגרום לי לדברים האלה בעולם הפיזי. מדוע העולם הדיגיטלי עדיין כל כך פרוץ, והאם בעינייך זה צריך להישאר ככה, בשם איזשהו... חופש או חירות.
אז קודם כל נגיד שכמובן שלא, ואני כן, אני חושבת שכאן זה המקום לספר שגדעון שר עכשיו הקים ועדה, בדיוק לצורך הדברים האלה, להגיד מה מותר ומה אסור. אנחנו קוראים לזה רגולציה של עולם המידע והרשתות החברתיות, ואני מאוד שמחה שהם ביקשו שאני אהיה חלק מהוועדה.
אבל מה, נגיד יאסרו על לעקוב אחר תנועת העין שלי?
אז קודם כל, החלק הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה אנחנו בקשר עם הרשתות, קודם כל עם פייסבוק, קודם כל שיפתחו את האלגוריתמים שלהם, שנבין מה עובד שם. הרי היום אני יודעת להגיד לך שבמעקב שלי, אני רוצה לתת לך דוגמה מאינסטגרם. עשו ניסוי, ויש איזו דוגמנית מאוד מאוד יפה ואטרקטיבית שהצטלמה בבגד ים. וכמובן, זה בטח לא יפתיע אותך שאותו פוסט שלה גרף מאות אלפי לייקים.
Mm-hmm.
ואז איזושהי קומיקאית...
היא כמובן לא מועדדת חפצון של הגוף, כי היא אישה עצמאית ועושה כשלה, כמובן.
ברור. כן. וגם על זה שווה לדבר, אבל הקומיקאית שהיא לא נראה טוב, היא לא שמנה, אבל היא באמת לא נראה טוב, פרסמה את אותה תמונה אחד לאחד, אותו בגד ים, אותה תנוחה, זה פשוט מדהים, ולא רק שהיא לא קרפה לייקים, הורידו לה את הפוסט. הורידו לה את הפוסט, ולא הסכימו להגיד לה למה. עכשיו מה קורה?
הוא נחשב דווקא להפרה אולי של תנאי הקהילה שלנו.
זה פוגע.
דווקא בזה אני רואה משהו נצחי, זאת אומרת שהתפיסה האסתטית של המין האנושי, בין אם היא במציאות, בין אם היא ביוון העתיקה, ובין אם היא עכשיו, היא די דומה.
את צודקת, זה לא, יופי, זה לא רק זה נראה יופי. לך. אגב, זה מאוד מעניין, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי תמיד לימדו אותנו שיופי זה בעיני המתבונן, ואני מבחינתי גם רואה את התפקיד שלי בלהפריך מיתוסים באמצעות מדע. אז אני חייבת לספר לך, בסוגריים, שעשו ניסוי וביקשו גם מנשים וגם מגברים לדרג ערימות של נשים ולשים בערימה אחת נשים שנראות אטרקטיביות ונשים שנראות פחות אטרקטיביות. את יודעת מה היה הקונצנזוס על נשים שנראות אטרקטיביות כשאנחנו אומרים יופי הוא בעיני המתבונן?
אני בטוחה שאני יכולה לצייר לך את האישה הזאת.
96%. זה מטורף. הסכימו על מי נראית אטרקטיבית ומי לא. ואז כמובן שכשאנחנו מפרקים את זה, ותכף אני מגיעה חזרה לאינסטגרם, אז יש כמובן סימטריה. המוח שלנו יש לו איזושהי תופעה שנקראת קוגניטיב איז, זה יוריסטיקה. מה זה אומר? קלות קוגניטיבית, שברגע שקל לך יותר לאבד משהו, את גם תחשבי שהוא יותר יפה. כי אז המוח שלנו לא צריך להשקיע בו אנרגיה.
להשקיע בזה אנרגיה, זה מורכב, כן, לא רוצה את זה מורכב, אני רוצה את היופי הזה ככה, אני רוצה אותו סימטרי, מרחק מסוים בין עיניים לפה, דמיון אולי לתינוק, הרי יש כל הדברים.
נכון, נכון, אז באמת זה כמו שאת אומרת, מרחק מסוים בין העיניים לפה, ואף סולד, ועצמות לחיים מורמות, ושפתיים בגובה בשרניות, וראו שבאמת יש את כל התכונות האלה אצל כל האנשים, ואז מה שאגב סנאפצ'אט התחילו עם הפילטרים, לא אינסטגרם בכלל, ומה שסנאפצ'אט עשו, הם לקחו את כל, את כל הפיצ'רים האלה, ושמו
אותם שם. בואו נעשה איזה פילטר, בואו נגדיל לך טיפה את השפתיים, נגדיל לך טיפה את העיניים.
מינורי, כשאת מסתכלת, את לא יכולה לחשוב שזאת לא את. בואי נעשה
אותך רק קצת יותר יפה.
תקשיבי, מה שאת אמרת עכשיו זה בול. אחד בכיר מאוד בסנאפצ'אט הגדיר את זה, זה איך אני הייתי נראית אם הייתי ב-20% יותר יפה. ואז מה שקורה, אני חייבת לספר לך משהו. אחת הסטודנטית שלי.
בסוף נחזור אבל לרגולציה ולדרישה שלי למוסר הבסיסי. בבקשה.
סטודנטית שלי, אני עושה שיעור על זה, יש לי איזה שיעור בבינתחומי שנקרא פסיכולוגיה דיגיטלית, ועשינו את השיעור על הרשתות ועל האינסטגרם, ואני קוראת לכל הכלים שהם נותנים לנו של הפילטרים, שזה החפצה עצמית. כלומר, אם עד עכשיו החפיצו את כל הדוגמניות, אז היום אנחנו משתמשות בזה כדי להחפיץ את עצמנו. ואז היא ניגשת אליי ואומרת לי, רז, היו לה דמעות בעיניים, והיא אומרת לי, אני חייבת לספר לך משהו. היא אומרת לי, תראי, את מכירה אותי, את יודעת איך אני אוהבת להשתתף, ואני תמיד הייתי החכמה. היו לנו, אנחנו חבורה של 5 בנות, וכל החברות שלי היה שם, הן היו יפות, ותמיד התחילו איתם, והייתי הרבה פחות, ובסדר, ואני הלכתי מאוד לכיוון, וגם השקעתי הרבה בלימודים, ודאגתי לזה.
סיפור ישן, כי היא מהתנך, כן.
והיא אומרת, ואז הגיע סנאפצ'אט, עוד בהתחלה, עוד לפני אינסטגרם, והיא אומרת, שיחקתי עם זה להנעתי עם איזה בדודה, והעלינו איזה תמונה. היא אומרת, ופתאום התחלתי לקבל פניות ותגובות, ואז התחלתי להשתמש בזה, ופעם ראשונה בחיים התחילו איתי. והתחלתי לדבר עם איזה בחור שם. היא אומרת, הם קבעו דייט. היא אומרת לי, לירז, אני לא ישנתי. אני לא ישנתי בלילה לפני הדייט, אני כל כך התרגשתי, כל החברות שלי עזרו לי להתכונן, אני מגיעה לשם, הייתי לפניו כבר. היא אומרת, הוא ניגש, הוא לוחץ לי את היד, הוא אומר לי, תקשיבי, אני מצטער, את לא נראית כמו בתמונה, ומסתובב. ובסופו של דבר, אני אומרת, כל הפילטרים האלה מייצרים איזושהי תמונת מציאות שהיא לא הגיונית והיא לא מציאותית. ב-2018, בכנס של הפלסטיקאים, כל הפלסטיקאים באו ואמרו, יש תופעה חדשה שנקראת סנאפצ'אט דיסמורפיה.
כן.
זה אומר שהבנות, במקום לרצות להיראות כמו איזה דוגמנית, הן רוצות להיראות כמו עצמי המפולטר שלהם. ואז
לראות תמיד פה, כאילו צילמו אותם קצת מלמעלה.
כן, לא רק מלמעלה.
אבל נגיד לך, יש לזה פתרון.
מה הפתרון?
מטאברס. כלומר, ברגע שבעצם המציאות כשלעצמה תהיה חשובה פחות, אז היא בכלל תצטרך לפגוש את הבחור הזה במציאות. כלומר, הפתרון...
מאוד עצוב לי שאת אומרת את
אבל,
זה.
אבל לשם אני רואה לשם שזה... אני לא רואה שכש... כי אנחנו פה במין קרב מאסף.
נכון.
לגבי כל הדברים האלו. אז אומרים האנשים האחרים, ההם, הרעים, כפי שאני מתקשת לכנות אותם, כי אני עדיין, אני הומניסטית, אני מאמינה באדם וברוחו, אז אומרים, אז בואו ניקח, בואו ניפטר כבר מעולו של הגוף, מעולה של האמת לצורך העניין.
נכון.
ונלך
ואני עכשיו
קדימה.
יכולה להיות באודו עם בעלי, ואני יכולה ללמוד בהרווארד עם בעלי, וכל זה מתוך הסלון בבית.
ואת יכולה תמיד להיראות כמו תמונה שלך בסנאפצ'אט, ולא לחוות את תפניית הגב הכאובה הזו שאת מספרת
עליה. אז כל זה טוב ויפה, אבל אני כן יגיד שאנחנו לא שם, וזה יהיה עולם שאם עכשיו, אני חייבת לספר רגע משהו על אחוזי הדיכאון. אחת המגפות שאנחנו, אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, הכי חוששים ממנה, זה לא הקוביד ולא שום זן חדש, אלא זה הדיכאון. ואנחנו רואים שרמות הדיכאון מעולם לא היו גבוהות יותר. ואחת הדרכים הכי פשוטות למדוד את זה, היום כל רופא משפחה יודע לתת אנטי דפרסנטים. וכל בן אדם, שלישי, אני לא צוחקת, זה מהשנה, אומנם קוביד, אבל בכל זאת, כל בן אדם שלישי לוקח איזשהו ציפרלקס או כל תרופה אחרת כדי לגרום לעצמו להרגיש טוב. ולמה? כי המוח שלנו, כמו שהוא צריך חמצן וכמו שאנחנו צריכים אוכל ושתייה, אנחנו צריכים אינטראקציות, לא יעזור לנו, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. התהליכים ההורמונליים שונים, אני חייבת להגיד, על אחד הניסויים שיסתכל רגע, כשאני עכשיו מסתכלת לך בעיניים, אם אני עכשיו יחזיק לך את היד, יש הורמון שמופרש בשם אוקציטוסין, אנחנו קוראים לו הורמון האהבה. כן. הוא יכול להיות מופרש רק ביחסים בין אישיים. באינטימיות, גם בין גבר לאישה וגם בין גבר לגבר, או אישה לאישה. עכשיו, בדקו כמה אימוג'י צריך להוסיף כדי להוציא, כדי לייצר את האוקציטוסין. הראו שזה לא עובד. זה פשוט לא עובד.
כמה לבבות שלא תשים. זה פשוט לא עובד. אתה צריך לגעת למישהו ביד. אבל אוקיי, אבל תחיל שזה מעניין את, בואי נכנה אותם כרגע, מגדילי המרצפות? מה זה מעניין אותם?
לא, ברור.
יהיו מספיק יוזרים.
מגדילי המרצפות.
יהיו מספיק יוזרים, ואז אם יהיו דיכונים, זה לא משנה. הם בעצם גוף שהוא בבעלים של ארנק, לצורך העניין.
אז לא, אז א', זה לא מעניין אותם. אני כן רוצה לתת תמונה יותר ריאלית, כי אני לא אוהבת את התמונות האלה של טובים מול רעים. אני חייבת להגיד,
אם מישהו מרמה אותי ורוצה לקחת ממני כסף, מבחינתי הוא פשוט רע, וההפך, אני רוצה שהקריאה תהיה יותר ברורה.
אבל, אוקיי, אז זה את צודקת. אלה שיושבים בראש החברות, מרק צוקרברג, שם קוד, אז נכון.
לא, גם הפקידים שמתחתיו, כל שמאשרים.
אני לא מסכימה, כי אני עבדתי עם המתכנתים האלה.
כל מגדילי המרצפות. כולם, גם זה שאותה את ההוראה האחרונה.
אז כאן אני חייבת להגיד, זה לא שיושבים מתכנתים בחדרים אפלים, ומה שאומרים להם זה TOD. אומרים להם, חמודים, אתם צריכים לדאוג ל-time on device, ותדאגו לייצר שאנשים לא ירצו לעזוב את האפליקציה, לא מעניין אותנו איך אתם עושים את זה. הם לא חושבים כבר על ההשלכות.
נראה, זה לא מוסרי, זה דברים שנאמרו לאורך ההיסטוריה, על דברים מאוד מאוד חמורים. אז את התחלנו את השיחה, ואת אמרת, אני כבר לא עובדת באמת באתרי הימורים.
פורנו, הימורים, שגם שם עבדתי.
אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים מסתובבים בינינו ואומרים, אני בהייטק. אתה לא בהייטק, אתה בבית בושת מאוד מאוד גדול ודיגיטלי, לצורך העניין. הדבר הזה בעיניי כן צריך לעבור אקט של שיימינג. אנחנו צריכים להוקיע את האנשים האלה וגם בדרגים הנמוכים מאוד. אם לחצת על כפתור שגורם לי לקנות דברים שאני לא צריכה, או אפילו דברים חמורים יותר, באמת להתמכר, להמר, זה דבר שוב שבעולם הפיזי, הוא לא יתואר.
אז את מייצגת מאוד את העמדה שלי, וזאת העמדה שאני מציגה בספר, אבל היום יש יותר ויותר קולות, שאני חייבת להגיד שמקוממים אותי, שאומרים, יש לך רצון חופשי חמודה. את בחרת ללחוץ, את בן אדם רציונלי, את בן אדם אנושי, זו ההחלטה שלך. אני טוענת שבאמת זה לא באמת החלטה שלי, אני טוענת שאין לנו רצון חופשי.
נכון, את בעצם מתארת אותנו לגבול החולדות האומללות.
חד משמעית.
אחד הניסויים שהכי אהבתי שתיארת זה
סקינר.
אני חושבת שזאת החולדה שקודם כל מקבלת תגמול מסודר, כלומר, לחיצה תגמול, ואז ברגע שהתגמול הופך להיות לא מסודר,
לא ודאי,
פעם בארבע לחיצות, פעם בחמש לחיצות החולדה, אז מה שהיא עושה, היא לוחצת כל הזמן.
כל הזמן, נכון. אגב, חד משמעית, אנחנו כמו חולדות סקינר, כי מה קורה? כשאנחנו מסתכלים רגע, יש לנו בפסיכולוגיה מושג שנקרא לוח זמנים קבוע ולוח זמנים משתנה. נניח דואר ישראל היה מגיע בזמן, בין אחת לשתיים וזה קבוע. כלומר, אני אחכה לחבילה שלי, ואם היא לא תגיע בין אחת לשתיים, אני אנוח. אבל אין לנו שום יכולת לנבא מתי יגיע וואטסאפ, מסנג'ר, מייל, יכולים להגיע כל הזמן, ולכן הדופמין שלנו, שזה אותו מוליך עצבי שקשור לעונג, הוא כל הזמן בהיי.
כן, מתופעל בעצם כל הזמן.
אבל למה? כי הדופמין הרמות הכי גבוהות שלו, וזה אחד הממצאים הכי מדהימים של השנים האחרונות, הוא מגיע לפני שאנחנו מקבלים
כן,
את מה שרצינו.
בציפייה לחופשה בציפייה. ולא בחופשה עצמה.
בדיוק, כן. נכון.
אוי, תראו, הנה פריז, כמה יפה היא הייתה באינטרנט, ועכשיו אני סתם עומד כאן בתור של 3 שעות לפומפידו.
בדיוק.
איזו אכזבה עם הקורסון העבש הזה.
כי לעולם הפנטזיה שלנו יש כוח עצום, וזה הדופמין.
נכון.
עכשיו, היה לפני, אני לא יודעת אם את זוכרת, היה בערך לפני 3 שבועות שפייסבוק, מסנג'ר ווואטסאפ הפסיקו לעבוד.
כן.
ואנשים היו מנוטרלים.
נכון.
אנשים במקום שהם ייקחו את הזמן ויעשו עבודות, הם כל הזמן עשו רפרש לראות מתי זה חוזר. ואחת התופעות...
באמת, בפיד שלי כולם למחרת אמרו, כמה כיף
כן,
היה. איזו חוויה נהדרת הייתה לנו.
אז איכשהו אנשים באו ואמרו לי שהם בהיסטריה, ואז הם סיפרו לי שהם מתחילים לשמוע קולות של רטט וצלילים. ואז באמת זו תופעה מוכרת.
כזה הפנטום של הטלפון.
כן, בדיוק. זה נקרא סינדרום הפנטום.
אוקיי.
שבגלל שהמוח כל כך מחור וכל כך משווע לדופמין, אנחנו מתחילים לשמוע צלילים רק כדי לקבל את העונג הזה.
אז בואו נחזור לרגולציה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה עומד על הפרק?
אוקיי, אז מה שאנחנו יכולים לעשות קודם כל, זה, תראי, פייסבוק כרגע במצב לא טוב, לא טוב בכלל.
למכור את המניות, חברים. כן?
אנחנו יודעים את זה. זאת אחת הסיבות שהיא באה ועשתה שינוי תדמית, היא מנסה להגיד, היא גם באה ואומרת מאחורי הקלעים, וזה לא מעט גורמים בממשל, בעיקר בארצות הברית אומרים, תגידו לנו מה אתם רוצים, נעשה, רק תרדו מאיתנו כבר. אז אני חושבת שיש פה איזושהי הזדמנות לבוא ולייצר איזשהו עולם אחר. הנה, אני אתן לך דוגמה, הרצוג עכשיו חבר לפייסבוק כדי להילחם בשיח ברשתות, שזה הדבר הכי אירוני שיכול להיות.
Don't get me started.
נכון. אבל אני אומרת, אני מנסה להגיע לפה למשהו. תראי.
האם ניתן לאסור על הדבר הפשוט? על הדבר הפשוט של לגרום למישהו להישאר יותר זמן באתר המחירות.
לא, אנחנו לא יכולים.
לא יכולים. לא יכולים ולא יקרה.
לא יקרה.
אוקיי. כלומר, המלחמה היא שלי.
המלחמה היא שלנו.
שלי, ביני לבין הטלפון, ביני לבין אתר הקניות, זה אצלי. הממשלה לא תגן עליי פה.
הממשלה לצערי לא תגן עלייך במקומות האלה. אגב, זה הכל שלי שאני אומרת להם. תקשיבו, אנשים לא מודעים לכמה כוח יש עליהם.
הם חולדות חמודות.
הם חולדות. וכאן הם אומרים לי, תקשיבי לירז, אנחנו לא, זה פוגע להם. בדמוקרטיה, זה פוגע בחופש הביטוי.
לא, הדבר לא... הזה הוא פוגע בחופש הביטוי, כמובן.
נכון.
שוב אני אומרת, זה
נכון.
אם מישהו היה ממלא כאן את החדר בצמר גפן מתוק, עד שלא יכולנו לנשום, ורק הוא אומר, האוויר ברשותי, אז מישהו אומר, היי, לא בן אדם, זה לא בסדר, וזה בערך אותו דבר.
זה בערך אותו דבר. נכון, נכון, תראי, היום המלחמה היא מלחמה מאוד פשוטה על הקשב שלנו. היום, אחד הכלכלנים הכי גדולים בעולם עשה בדיקה, הוא ראה שקשב עולה יותר מנפט. כי אנחנו, הבעיה שלנו, של בני אדם עם הקשב, שאנחנו חושבים שקשב הוא אמצעי, הוא לא מטרה, שאנחנו צריכים להיות בקשב כדי להשיג איזושהי מטרה מסוימת, mm-hmm. להצליח במבחן, להתרכז באיזה משהו. החברות הטכנולוגיה לא מסתכלות על זה ככה, הן מסתכלות על קשב כמשאב, mm-hmm. ואז הן עושות הכל כדי לקחת מאיתנו את הקשב,
okay.
עם וידאו ועם סרטונים mm-hmm. ועם לא משנה מה, ואנחנו נותנים אותו, ואז אנשים...
היה, אני לחמתי, אפרופו השלטים באיילון, הייתי מעורבת מאוד בקרב נגד השלטים באיילון באזורים פתוחים. היה, והיה זמן שהורידו אותם והיו פרחים. והקייס שהלכתי לבוא קשב הזה, אמרתי, אתם הרי רוצים את הקשב שלי. מותר נכון. לכם לקבל אותו בכל מקום שאני בחרתי. אבל בדרך שלי מדהים. הביתה, לא,
לא,
זה שלי. באמת הצלחנו להוריד אותם לחודש,
והיו
לשלטים האלה פרחים, ואז הם חזרו כמובן, כי החברות גלגלו יותר מדי כסף.
תקשיבי, זאת נקודה מדהימה שאת מעלה, כי הקשב, את אומרת, הוא שלי, ואת אומרת, אתם לוקחים לי אותו. כלומר, זה משהו שבהחלט אפשר לקחת אותו, וזה מה שאנחנו לא מבינים. כי אם היינו מבינים שאנחנו לא באמת שולטים בקשב שלנו, הכל היה נראה אחרת לגמרי.
אני לא בטוחה. את אמרת, זה לא באמת בשליטתנו.
לא, אבל לפחות לממשלה הייתה יותר... זה כמו, אני אתן דוגמה אחרת לגמרי, שהיום סוף סוף הממשל, החוק, התחיל להכיר בין אנשים נגיד שהם פסיכופטים, והם לא אחראים למעשיהם. זה לא חשבנו שיקרה, אבל הנה זה קורה, לא בכל מקום, אבל כן אפשר להוכיח שאני לא שלטתי בעצמי, שיש לי איזשהו איזון הורמונלי לא תקין או חוסר איזון, ולכן רצחתי, חס וחלילה. אז אני אומרת, כמו שהצליחו להכיר בזה, אני חושבת שעם עוד עבודה ועוד מחקרים, אז כן נוכל לייצר רגולציה. הרי פעם ישנו במטוסים בלי סוף. נכון. היום זה נשמע לנו
וגם
בסוף.
וגם אז היה חופש, אף אחד לא מדליק לך את הסיגריה, חברות הבק לא באו והדליקו אותה, נכון?
בדיוק.
אז גם זה.
אז גם קצור, את זה
יש
אני.
יש רמה מסוימת של כפייה, שכבר מנוגדת לרצון חופשי, מונעת ממך רצון חופשי, ועל זה אנחנו צריכים לעמוד. אני רוצה טיפה להתכנס, שתינו אמהות לילדים, את אמא לשלושה, נכון?
נכון.
ואני מניחה שאת... מפעילה, משתמשת בידע שיש לך לגבי עיצוב התודעה, גם על הילדים, את בטח לא מאפשרת להם מסכים אינסופיים, את בטח מלמד אותם, מזהירה אותם, אבל אני כל הזמן תוהה, הרי אתה מגדל ילד לתוך העולם שבו הוא גדל, ואני גם כאן, אני מנהלת בית מאוד מאוד שמור, לא שאין מסכים בכלל, כמובן, אבל בית שמור, בית מנוהל. ואני אומרת, אבל אולי הם יגדלו, אולי אני מונעת מהם פרנסה. הרי הילד השני, זה שיש לו אייפד בעגלה, הסיכוי שלו להיות מתכנת, הוא גבוה יותר
ממש
מאשר...
ממש לא. חד משמעית לא, זה הרבה...
הבשורה הטובה של...
בטעות של אנשים. אני רוצה, אני לא רוצה סתם להגיד, אני רוצה לספר לך על ניסוי. בדקו. ילד שלא נחשף עד גיל 7, לא עד גיל 5, עד גיל 7, ההורים שלו לא חשפו אותו למסכים, הצלחנו למצוא כזה, לעומת ילד שכל החיים גדל, אני קוראת לזה המוצץ הדיגיטלי, עם מסכים. ורצו לראות כמה זמן ייקח לאותו ילד בן 7 להשלים את הפערים. 7 זה כבר לא גיל כזה קטן. את יודעת כמה זמן לקח לו? כדי להבין איך מורידים ומה מורידים ואיך מתעסקים עם הדיגיטל ואיך נכנסים לאפליקציות.
זה יותר דומה לאימא שלי או?
10 ימים.
10 ימים?
10 ימים.
הבנתי.
אז אני אומרת לכל אותם הורים שחוששים שהילד שלהם לא יהיה דיגיטלי, אז אני אומרת בואו. סך הכל מדובר על 10 ימים, והוא קיבל את כל החיים של עולם, אני אומרת
שהוא קיבל את כל... זה כמו שאומרים על בגרות, שהוא הולך לבית ספר וישלים את זה באקסטרני אחר כך, במשך חודשיים.
אז אפילו לא צריך חודשיים. אני עובדת עם מעצבי האפליקציות כל הזמן, הם עושים את זה כל כך אינטואיטיבי, את אפילו לא צריכה לחשוב. זה ממש מותאם לאופן שבו אנחנו חושבים לבוא ולעצב את האפליקציות, לכן אני לא הייתי חוששת, אבל מה שכן, מהצד השני, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, דוקטור, תרגי, אמרו את זה על הדפוס, ואמרו את זה על הטלוויזיה, וכולנו יצאנו בסדר. אני אומרת, לא, יש פה משהו מהותית שונה.
אני כל כך מסכימה איתך. אין קול סנוע עליי שהקול שמאשים אותנו בעצם ברומנטיזציה.
לגמרי.
או את הקול שאומר, הכל אותו דבר, זה רק מהלך טבעי של ההיסטוריה. אל תשכחו שהביטלס אמרו שהם לא נחמדים, כל מיני כאלה דבר, נכון? אז לא, יש דבר שנקרא מסה קריטי, דבר שנקרא שינוי מהותי במין, זה דברים שהם אחרים.
נכון, אבל גם כאן, הרי אני יכולה להגיד את זה בוודאות, על כל אחד מאיתנו מייצרים פרופיל מדויק, מכירים אותנו יותר טוב ממה שאימא שלנו מכירה אותנו. אם אני עכשיו מסתכלת...
למה לא לברוח ליער?
כי רוב האנשים לא יעשו את זה. כי רוב האנשים לא יעשו את זה. גם אני לא אעשה את זה. נכון, נכון. כי תראי, כשאני מסתכלת על עצמי, אחד הדברים הטובים בי שאני מודעת. אז כן, אני בן אדם נוירוטי, ואני בן אדם מאוד חסר ביטחון, ואני בן אדם שצריך חברה, ואני צריך חיזוקים, וצריך פידבקים, ועל כל מאמר שיש לי, אני אקרא את כל הטוקבקים, ועל הטוקבק האחד שכתבו מה היא מבינה ומי נתן לתואר, זה יבאס אותי. אני לא יודעת איזה...
לא אכפת לך שזה הקולגה הקנאי שלך, נכון? את יכולה אבל לחפש מי זה, לירה, אז את יכולה בקליק אחד.
נכון, אז אני אומרת, אז כן, אז גם אני שייכת למקומות האלה, עצם זה שאני מדברת על זה, זה לא אומר שאני חסינה, אני ממש לא חסינה, ואני גם לא חסינה בפני קניות, אני לא דוגמה לכלום. אני דוגמה מאוד גרועה להכל. אני אומרת את זה בצורה כן. מאוד ברורה. אבל אני כן אבוא ויגיד שכשאני היום מסתכלת על פרופיל פייסבוק, ואם יש לי את הנתונים של הלינקדין, אני יודעת המון עליכם. המון, המון, המון. המון אנשים ממשאבי אנוש עובדים איתי על רגע. מה זה אומר אם הוא משתף כל הזמן, ומה זה אומר אם הוא לא משתף. ואפילו ברמת אנשים שכותבים וואו, מדהים, אנחנו יודעים שהם הרבה יותר מוחצנים מאנשים אחרים, כלומר, זה מגיע עד הרמות האלה, אפשר לדעת על אנשים הכל, וזה אף פעם לא היה ככה. ואני כן רוצה לבוא ולהגיד שאחד הניסויים הכי גדולים שעכשיו התפרסמו בתקופה האחרונה, מדבר על החומר האפור במוח. מה זה החומר האפור במוח? זה, יש לנו במוח אזורים שונים, והוא מעביר את המידע מאזור לאזור. תחשבו על עיר שיש בין הכבישים. מה שראו זה שאנשים שנחשפו מהרגע הראשון לדיגיטל, החומר האפור לא היה מאורגן, לעומת ילדים שקראו להם ספרים במקום. ומה שאני מנסה להגיד שהם הראו, שאותם אנשים שמנסים לבוא ולחשוף את ההורים שלהם, את הילדים לדיגיטל, כדי שיהיה להם לכאורה, כדי שהם יהיו דיגיטליים, הם מונעים מהם את כל הבסיס שנדרש של יצירתיות, של הבנה, של קריאה. הרי העולם האמיתי הוא בנוי לאופן שבו המוח שלנו מעובד. כשאנחנו מסתכלים על וידאו, אנחנו בעצם מואכלים בכפית. כשמקריאים לנו ספר, אנחנו מדמיינים את הכל, אנחנו מדמיינים את הדמויות, אנחנו מפתחים את הדמיון, את היצירתיות, את המילים בראש שאנחנו משתמשים בהם כדי לתאר את זה.
שזה דברים שאפילו בהייטק בסוף יעשו בהם שימוש, את אומרת.
חד משמעית, כן.
נראה, אז אנחנו צריכות לסיים, למרות שכמו שאמרתי, רק חשבתי, אי אפשר לדעת, נכון? כל שנורא קשה לדעת, אפשר לשוחח איתך שעות ארוכות וגם לפגש מדי שבוע. נאמר שוב, הספר עיצוב התודעה, הנדסת ההתנהגות והתחושות שלנו בעידן הדיגיטל. באמת ספר חובה לכל מי שרוצה להתחיל לדאוג מהאופן שבו הוא ממלא תפסים, או האופן שבו הוא קונה בסופר, למי שרוצה להמשיך לחיות בדיוק אותו דבר, רק באופן הרבה יותר מודע. אז בהחלט מומלץ. תמיד תענוג איתך. לך, תודה רבה.
תודה רבה, היה לי ממש כיף.
אז עד כאן, אתם הזנתם והזנתן לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, תודה רבה. אנחנו מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים הנוספים שלנו שזמינים להאזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזיילך, חלות הפתיחה, טרס. אני שרון קנטור, להתראות.